נוסף מספר 245, והיום אני שמח לבשר אורחת שהרבה זמן ערבתי להזדמנות לראיין אותה, בתיה אונגר סרגון, שמוכרת לצופי הערוץ הזה בגלל סרטון שבאמצעות קנוניה עם אליזבת רימיני הרכבנו עליו תרגום לעברית ופרסמתי אותו בתור סרטון נפרד פה בערוץ שלי, מפני שבעשר דקות בתיה מסבירה כאן איך קרה שהפמיניזם הפרוגרסיבי פנה כנגד הנאנסות של 7 באוקטובר כי הן יהודיות ומצא תירוצים כדי להצדיק את האנסים של חמאס. וזה הסבר כל כך טוב למה מקולקל בכל הפוליטיקה של הזהות, שאני כבר שנים עוסק בה, כמו שאתם יודעים, שזה פשוט שווה סרטון בנפרד. אם עוד לא ראיתם, לינק מתחת לסרטון הזה, תוכלו למצוא את ההרצאה של בתיה שם. אבל לפני שאנחנו פונים לשוחח עם בתיה, הנה הסיפור על הבאנר הזה. אז הסיפור מתחיל מזה שיוסי חיים הקבלן, אתם מוזמנים למצוא את האתר שלו perfecthome.co.il, פרסם אצלי חסויות, אני אמרתי לפני כמה שבועות שזה היה לפני שנה, אבל זה היה לפני שנתיים, ונכנסו לו בעקבות החסויות מאנשים שאמרו לו שהם שמעו על זה כאן בפודקאסט, עבודות ב-850 אלף שקל לפני מע"מ, זה מיליון. מיליון שקל דרך הפודקאסט הצנוע שלי, ושמחתי מאוד לגלות, ואמרתי, זו עדות לזה שיש קהילה. זאת אומרת, אנשים מחפשים לרכוש שירות ממישהו ששייך לקהילה, והם רוצים לעזור זה לזה. ובכן, אחרי שסיפרתי את הסיפור, קיבלתי טלפון מחיים אמיר. וחיים אמיר אמר אותו דבר, שהוא רוצה לפרסם אצל מה שלדעתו מקדם ומשמר את ארץ ישראל ועם ישראל, וזאת מחמאה מאוד גדולה לפודקאסט הזה, בכל המובנים. למחמאות אומרים באנגלית, put your money where your mouth is, אז זאת מחמאה שמגובה בקניית חסויות ל-30 תוכניות. עכשיו, לקח לי הרבה זמן להבין, כי זה קצת נישתי, מה בדיוק המוצר הזה. אז זה בשביל מי שמכם הוא יזם הייטק, כי השירות ש... חיים אמיר מספק הוא שירות של מעבדה שמרכיבה כרטיסי SMT. מה זה אומר? תראו, אם אתם מפתחים, אם אתם סטארט-אפיסטים, אם אתם מפתחים איזשהו מוצר, אז אתם צריכים לעשות אב טיפוס. בשביל האב טיפוס צריך להזמין את החומרה, וכדי להזמין את החומרה בשתיים או שלוש יחידות, אם פונים לחברות שמתמחות בזה, והחברות הגדולות, זה לוקח להם הרבה זמן, כי הם לא בנויים, לא בנויות לייצר דברים בכזאת כמות קטנה. בשביל זה יש את מעבדת PCBA של חיים. כשזה מגיע להרכבת רכיב שנקרא כרטיס SMT, מה שאתם צריכים זה מישהו במעבדת בוטיק שיעשה לכם את זה במהירות C. וזה מה שיעשו בשבילכם במעבדת PCBA. תלפנו למספר שמופיע על המסך 050-770-1433, ותהנו משירות אישי ומהיר, וגם מלהיות חלק מהקהילה. אנחנו מיד נדבר עם בתיה אחרי האות. אחד הדברים שהתבררו לנו ללא ספק בשנים האחרונות זה כמה חשוב שיהיו כלי תקשורת עצמאיים. זה מה שאנחנו מנסים לעשות באתר מידע ובפודקאסט שומר סף. אני מזמין אתכם לקחת חלק בתוכנית המנויים של שומר סף שעולה משהו כמו מחיר של מסטיק אחד ביום. המחיר הזה יאפשר לנו לשמור על עצמאות מהרגולציה, מהמפרסמים, מכל דבר בעולם ורק להביע את דעתנו. הקישור נמצא מתחת לסרטון. ועכשיו, without further ado, שלום לבתיה אונגר סרגון.
שלום, שלום, תודה על האירוח. אני מתנצלת לך ולכל הצופים על המפתעה הנוראית שלי. אני אנסה לדבר בעברית, אבל בהכרח יהיו מילים שלא יהיו לי, ואז אני מצטערת ואני אדבר באנגלית.
אנחנו נתרגם אותך, אם יהיה צורך אפילו נוסיף כתוביות. אני אומר רק כמה דברי הקדמה. אחד, את העורכת של הדעות בניוזוויק. שתיים, האירוע שבגינו אנחנו נפגשים נמצא מאחורי הכתף הימנית שלך, זה הספר Second Class. אני אשים אותו רגע על המרקע, כי העותק שלי הוא רק קינדל. אז Second Class, How Elites Betrayed America's Working Men and Women, ואנחנו תכף נדבר על זה, אבל לפני הכל, מה שהצופים שלנו ירצו לדעת, זה מאיפה את יודעת עברית?
אני למדתי בישראל בתיכון, בחורב, בירושלים.
כמה שנים?
אז מההתחלה עד הסוף הייתי שם 9 שנים, אני למדתי בחורב, ואז עשיתי שירות לאומי שנה וחצי, ואז למדתי בבוריה, למדתי תלמוד, כי לא לימדו אותי את זה בחורב. ואז אני עשיתי שנה אחת באוניברסיטה ירושלים, ואז עברתי ל-University of Chicago בשיקגו. כל המשפחה שלי חזרו, ירדנו מהארץ וחזרו לשיקגו ולמדתי שם.
ובסוף עשית דוקטורט ב-UC ברקלי.
כן.
את מכירה את ה-woke מקרוב, אפשר לומר, אם כך.
כן, אבל זה לא היה כל כך ווק אז, זה מפתיע אותי להגיד את זה, אבל אני לא הרגשתי את זה, אני לא הרגשתי את זה ששנאו את ישראל אפילו בברקלי, כאילו היו איזה 20-30 סטודנטים שהיו עושים את האפרטהייד וואל, ואני כאילו לא שמתי לב לזה, כאילו לא ידעתי מה זה, ולא הבנתי כאילו מה הקטע, וזה גם לא הפריע לי כל כך, זה היה כאילו שם וקטן ולא, וזה לא, זה, הייתי שם 2006 עד 2010. אז כאילו 10-14 שנים לפני עכשיו, אבל זה לא היה כל כך, ואפילו ב-2014, 2014, אני זוכרת שכתבתי משהו בשביל The New Republic, על זה שהם רצו לשנות את הסטנדרט של לדעת אם משהו היה אונס. הם רצו להגיד שצריכים affirmative consent.
שצריך
כאילו,
שהאישה תגיד במפורש בקולה, יש לנו בלונים על זה? It made an effect. Zoom made an effect. For rape. האישה צריכה להגיד במפורש שהיא מסכימה.
כן.
היא לא יכולה להסכים במשתמע, זה לא יכול להיות
כן, כן.
בשפת גוף, היא צריכה להגיד כמו חוזה, צריך
בדיוק.
לחתום. כן. אז
בדיוק, היא
כתבת
צריכה
נגד זה.
להגיד, כן. אז כתבתי נגד זה, זה היה 2014, וכתבתי שזה כאילו, it infantilizes women, זה כאילו להגיד שאישה היא ילדה, שהיא לא יכולה להביט עם הגוף שלה, שהיא רוצה יחסי מין, זה מה אנחנו אומרים על זה, על נשים, בנות 18-20, ויכולתי עוד לכתוב את זה ב-New Republic 2014, אבל כאילו, שנה אחרי זה, שנתיים אחרי זה, ה-woke באמת נהייתה ללינגואה פרנקה של המדיה, לא רק באוניברסיטה, אבל ממש של המדיה, ועל זה היה הספר הראשון שלי, Bad News, שכתבתי שהבעיה עם המדיה באמריקה זה לא שהמדיה היא שמאלנית, היא שמאלנית, אבל זה לא הבעיה העיקרית, הבעיה העיקרית זה שהיא ווק, וזה משהו לגמרי שונה משמאל, כמו שאנחנו מבינים מה זה להיות שמאלני.
ידידנו רן ברץ, שהוא העורך של אתר מידה, והפודקאסט הזה מסונף, הציע את התרגום לעברית בשביל ווק נאור, בעין. זאת אומרת, זה גם נאורות, enlightenment, וגם ער, as in awake, שזה מאוד מוצלח, אנחנו מחכים שזה יתפוס בשפה העברית. אבל תשמעי, אני עשיתי דוקטורט ברוטגרס, ואני סיימתי ב-2003. אז אמנם ראיתי כבר על מסלול להתנגשות איתם. במחלקה שלי היו חלק מה... אליס קסלר הריס הייתה שם הפמיניסטית הלוחמת, וחברה של ג'ודית באטלר, ג'ון סקוט, לימדה שם. וזה כבר היה אווירה כזאת. אני לא התעסקתי איתם, זה היה מסוכן מדי כנראה, אבל ישבתי בכיתה שבה היו שני אנשים שהיו מוכנים להגיד משהו טוב על אמריקה, whatsoever. וזה היה
וואו.
אני וסטודנט יפני, כל השאר, אחד אחרי השני, אמרו אמריקה, קולוניאליזם, רייסיזם, הומופוביה, מיזוג'יני, פשוט הכל. אז אני מתפלא שבברקלי עוד ב-2014, אבל לך גם היה איזו תקופה שהדבר הזה פיתה אותך במובן מסוים, נכון? כתבת בטאבלט, ובאיזושהי תקופה כתבת טור שנקרא Voices from Gaza. את מכירה את עזה בעצם? את מכירה את עזה ממש.
כן, זה מאוד מעניין, כי יש לי עדיין חברים די טובים מגאזה, מווסט בנק. אני חברה מאוד טובה של איסה אמרו. אנחנו לא מסכימים על שום דבר עכשיו, אבל היה פעם שאנחנו הסכמנו על הכל. אני חושבת ששנינו זזנו, זה לא רק שאני, כאילו, היה לי כאילו הבנה שאני בצד הלא נכון. אני חושבת שגם הוא, אבל אנחנו עדיין חברים מאוד טובים, וזה מאוד חשוב לי שיהיו לי חברים מאוד טובים בשמאל, אצל הפלסטינאים, מכל הקהילות הפלסטיניות, גם, כאילו גם בישראל, גם בעזה וגם בווסט בנק, כי זה מאוד חשוב. אחרת איך את יודעת שאת באמת צודקת אם את לא מדברת עם אנשים שאת אוהבת שמאוד מאוד מאוד לא מסכימים איתך? וזה גם לא מספיק כאילו למצוא אנשים מאוד חכמים שהם לא צודקים. זה מאוד חשוב, אבל זה לא מספיק בשבילי, כאילו האישיות שלי, כי יש לי כל מיני defense mechanisms against אנשים חכמים, כי אני פופוליסטית ואני חושבת שכאילו האינטלקט היא מאוד יכולה לפתות אותנו לחשוב דברים מאוד 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 מגעילים. זה מאוד חשוב לאהוב אנשים שהם מאוד 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 לא צודקים, כי אז את באמת צריכה לעשות את העבודה הזאת. את צריכה לרצות שהצד השני צודק כדי לדעת ב-100% שאת צודקת. אתה מבין מה שאני אומרת?
כלומר, את אומרת, אתה צריך להבין לעומק מה הצד השני חושב בשביל לראות אם אתה לא משתכנע, ואתה נשאר
לדעתך. זה לא רק להבין לעומק, זה בשבילי, אם אני לא מאוד רוצה שאני לא צודקת, אני לא מאמינה שבאמת הגעתי לאמת. כי
אז זה מתק
אחרת,
קצת, כי
איך את יודעת שזה לא...
כי את משתמשת במילה רוצה, אז זה קצת מטעה בהקשר הזה, אני חושב, בעברית. אז את אומרת, אני מתאמצת לבדוק את עצמי בעצם. אני מתאמצת לראות את עצמי, לבקר את עצמי בצורה מקסימלית, אני מבין נכון?
אני אביא דוגמה. אז
כן.
היה פעם שאני הייתי מאוד ווק, אז אני האמנתי לדוגמה שאמריקה עדיין מאוד גזענית, ושלאנשים שחורים באמת אין שום שוויון זכויות, אוקיי? אני ממש האמנתי את זה. וקראתי משהו שאני הבנתי כאילו מאוד מהר שזה לא נכון, שזה שטויות לגמרי. וברגע הזאת שאני הבנתי שזה שטויות, אני כל כך לא רציתי, אני רציתי כאילו ללכת לעבר לפני שקראתי את הדבר שקראתי, כי זה היה כל כך מסוכן לי מבחינה חברתית, מבחינה אינטלקטואלית, שלא להאמין שאמריקה גזענית. אני ידעתי כאילו מיד שאני הולכת לאבד את כל החברים שלי.
וואו.
אני, זה הרגשה שאתה רואה את האמת ואתה יודע שזה אמת, כי אתה באמת לא רוצה שזה יהיה נכון, אבל אתה יודע שזה נכון.
וואלה.
כאילו, הדברים האחרים שאני יודעת שהם נכונים, אני רוצה שהם יהיו נכונים. אני רוצה שישראל יהיה צודק ושצהל יהיה טוב. אני רוצה שהדברים האלה יהיו את האמת. אני מאמינה בהם, אני חושבת שהם האמת. יש לי הרבה עובדות כאילו להוכיח שזה האמת, אבל אני רוצה שזה יהיה האמת, אז אולי זה לא באמת האמת. אבל כשאתה ממש רוצה שמשהו לא יהיה נכון, ואתה משתכנע שזה נכון, ברגע הזה אתה יודע שזה האמת.
אני מאוד מזדהה עם הדברים האלה, כיוון שאני גם עברתי משמאל לימין, וגם חוויתי את הדבר הזה שלאט לאט אתה מבין דברים שאתה אומר, אם זה נכון, אז כל מה שחשבתי עלול להתפרק פה, וזה מאוד מאוד קשה. ואנחנו יודעים ממחקרים פסיכולוגיים שאנשים מעדיפים לשקר לעצמם על פני לאבד את זה לא רק את החברים, זה את כל השקפת העולם. אני מאוד חושב, דיברנו לפני שהתחלנו להקליט, דיברנו רגע על דורקהיים. זה האיש שטבע את המושג אנומיה, שזה, אנחנו יודעים שאנשים, בנפול הקומוניזם למשל, או התפקרות, זה דבר שמטלטל כל כך, שאתה עלול לאבד ממש את רצון החיים. יש סיפור, מתברר שהוא כנראה לא נכון, שמתמטיקאים יוונים ביוון העתיקה, התאבדו כשהם גילו שאין שורש לשתיים, that there is no root to the number
וואו.
two, because it's an irrational number, and they didn't know what an irrational number was. So apparently the story is not true, אבל אפשר להבין מה כאילו מאחורי זה.
כן, ממש.
תשמעי, אני לפני הוובינר אצל פרופסור גבי ברם, שבגינו הקטע של ההרצאה שלך שתרגמתי וכו' וכו', שמתי עין, כי ראיתי איזה ראיון שלך, לפני שהכרנו, אני ראיתי אותך פעם בכנס במיאמי, נדמה שזה היה National Conservatism של יורם חזוני באורלנדו, ואז ראיתי ראיון שלך שבו אמרת, שבעצם בשביל אנשים רבים, דונלד טראמפ זה הנציג של ה-working class, זה הנציג של מעמד העובדים. ואז ראיתי אותך מדברת על ההתנגדות לטרודו בקנדה ועל שיירת המשאיות, ואמרת, זה פה מאבק בין ה-woke master class לבין מעמד הפועלים והפוליטיקאים שאנחנו אומרים שהם פופוליסטים, הם בעצם הנציגים של מעמד הפועלים. ואז חיכיתי שהספר יצא, קיבלתי אותו בקינדל, ואני רוצה, אני אומר כמה מילים עליו ואחר כך תסבירי קצת איך הגעת ואיך עבדת על זה, כי זה סיפור בעצמו. אבל הספר פשוט צולל לתוך החיים של אמריקאים שעובדים עם הידיים, אנשים פשוטים. ומי שמכיר את אמריקה יודע איך פעם הדבר הזה היה לו כבוד אינטרינזי. אדם שעבד, זה אתוס, יהודים זה קצת אחרת, ישראלים, זה אתוס עבודה פרוטסטנטי, בן אדם שאין לו עבודה, אין לו כבוד ואין לו כלום, אבל כבוד לעבודה קשה שאנשים עושים בידיים. והפורטרט שציירת של האנשים האלה הוא פורטרט עם המון אמפתיה, ואתה אומר, מסתכל על כל מה שקורה בפוליטיקה הצעקנית, וכל מה שאנחנו רואים במדיה, ואתה אומר, איפה האנשים האלה? אלה, אני שם, תאירי לי עם הפרפרזה, זה מום ג'וד, זה we are the people, וכאילו יוצא מהספר שלך, אלה האנשים הטובים בעצם, אלה אנשים, זה לא אומר אישית, זה הבן אדם אחר, זה דבר חברתי בריא. אז איך את, מה, איך היית מאפיינת את האנשים שפגשת?
זה מצחיק שאמרת את זה, כי אתמול אני התקשרתי לידיד מאוד מאוד טוב שלי, אדם לבן, ארדי, שאתה מכיר אותו, והוא אמר לי מסור דש, ואני אמרתי לו, טוב, אני צריכה רשימה של מילים כדי שאני אוכל לעשות את הרעיון הזאת בעברית, אוקיי, איך אומרים working class, מעמד הפועלים, איך אומרים elite, אליטה, כאילו הלכנו, כאילו, ואז בסוף הוא אמר, ואל תשכחי את המילה שאת צריכה כשאת מדברת על מעמד הפועלים, שזה פטישיזציה. כי מהצד שלו, שהוא קצת ניאו-קון, כאילו יש, you know, זה מה שאני עושה, כאילו שאני מרימה אותם מבחינה מוסרית קצת מדי הרבה. מישהו אחר אמר לי פעם, כאילו, את עדיין ווק, את פשוט ווק עכשיו בשביל מעמד הפועלים.
את עכשיו ווק מרקסיסטי כמו פעם, לא ווק
קלצ'רל
מרקסיזם.
כן, זהו, בדיוק, בדיוק. כן, זה מאוד מעניין שאתה שמת לב על הבחינה הפרוטסטנטית הזאת, כי אני חושבת שזה מאוד מאוד אמריקאי. כל האנשים שאני ראיינתי בשביל הספר, הם קיבלו המון המון כבוד עצמי מעבודה קשה. וזה שהם עובדים מאוד מאוד קשים. ומהצד שמאל הם תמיד חושבים שכאילו התשובה זה צריכים יותר, אני לא יודעת איך אומרים, welfare.
סעד, שירותי רווחה, סעד, כן.
כן. ויש הרבה ספרים שכתובים על ידי אקדמאים שמאלנים על מי זה מעמד הפועלים באמריקה, מי זה ה-working class. אבל בגלל שהם שמאלנים והם אקדמאים, כל ספר יש לו אותו בעיה, והיא שכל האנשים שהם ראיינו אמרו להם, אנחנו שונאים וולפר, אנחנו שונאים וולפר, אנחנו שונאים וולפר, ובסוף האקדמאי, המסקנה שלו זה, אתם רואים? מה שהם צריכים זה עוד וולפר, you know?
כן. כן.
הם לא יכולים לצאת מהמחשבה הזאת,
False
אבל האנשים
consciousness.
האלה...
ברור,
זהו, בדיוק.
היה
בדיוק.
ספר של ריצ'רד סנט, שנקרא The Hidden Injuries of Class. ספר מאוד יפה דרך אגב, אבל הם תמיד מגיעים למסקנה, שתראו, האתוס האמריקאי רימה אותם. שוטפים להם את המוח עם התעמולה הקפיטליסטית, והם לא מבינים מה הם באמת צריכים.
כן, זהו. והבעיה היא שהאנשים האלה מאוד מכבדים את הקפיטליזם. הם יותר בסוגיה של המילטון, שהוא האמין שצריכים קפיטליזם בתוך אמריקה, בין אנשים, כי זה מאוד עוזר לחירות, וזה עוזר, זה הדרך היחידה שאפשר להרים את המעמד של כולם, אבל הרעיון שצריך להיות free trade between America and another country, שעכשיו אנחנו יודעים ב-100% שזה לוקח מעמד בינוני don't know how to say it, impoverishes them.
וכן, ומרושש אותם, זה באמת מילה
מרושש
מוכרת.
אותם, וזה באמת מה שדונלד טראמפ מציג בשביל האנשים האלה. הוא הגיע למדינה שהייתה צד אחד שרצה רק, you know, free trade trickle down economics, that was the
כן, זה, אני
Republicans.
אגיד רק בעברית, הרפובליקנים, הממסד, רצו, trickle down, אין לנו מילה בעברית, אבל חשבו ששוק חופשי בכל העולם, והאושר פשוט יחלחל מטה, זה trickle down, כן. וטראמפ
ומצד
עצר,
שני
כן.
היה השמאלנים הדמוקרטים שהם רצו להרים מיסים על כולם, לקחת את כל הכסף ו-welfare, right? סעד, לקחת את זה ולתת את זה לכל האנשים שהיו מעמד בינוני לפני 40 שנה, כן? ועכשיו הם באמת קשה להם בגלל כל הדברים ששני המפלגות עשו ביחד למצב הכלכלי. והמעמד הפועלים לא רוצים לא זה ולא זה. מה שהם רוצים זה כלכלה שמכבדת את העבודה שלהם ונותן להם תמורת העבודה המאוד קשה שלהם דברים כל כך כל כך מצומצמים, בית, you know, retirement,
חופשות, כן, פנסיה.
חופשה פעם ב שלילדים שלהם יהיו הזדמנויות. זהו, הם רוצים חצי ממה שאנחנו באליטה, כאילו ברור לנו שיהיה לנו. הם רוצים פחות מחצי מזה. פשוט הם רוצים security, you know, a little bit of, מה שהיה משמח אותם זה כל כך, הם כל כך ענבים במה שהם מבקשים, תמורת עבודה שהיא כל כך יותר קשה מכל מה שאנחנו עושים, וזה, יש לנו באמת class divide in America, יש לנו,
פער מעמדי.
פער מעמדי במדינה שנבנתה על הרעיון שמעמדים זה נגד מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בשביל
כן.
האנושות, אז, וזה מאוד מאוד, זה ממש לא בסדר.
איך טראמפ הגיע לבטא את זה? כי זה מאוד מעניין. זה, את יודעת, אנשים שתקועים ב-identity politics אומרים, אבל הוא מיליונר, אבל הוא מיליונר לבן, מיזוגן, בלה בלה בלה. וכל הדברים שהפוליטיקה של הזהות, ה-identity politics הכי שונאים, ועם זאת הוא בסוף, קודם כל, איך הוא מבין את זה לפי דעתך, ואיך, ומה סוד המשיכה שלהם אליו?
כל פעם שאני פוגשת מישהו או מתראיינת על ידי מישהו כמו סטיב באנן או סבסטיאן גורקה, מישהו שהיה שם כשהוא הבין את הדברים האלה, שיש כאילו 70% מאמריקה שבאמצע שאף אחד לא מייצג אותם, אני שואלת אותם בדיוק את השאלה הזאת, איך הוא הבין את זה? איך מישהו שהוא בכלל לא פוליטיקאי, הוא פשוט ראה משהו שהוא כל כך ברור עכשיו, אבל אם אתה היית אומר לי ב-2015 שאמריקה הולכת לעצור את כל ה-mass migration, את ההגירות הזאת,
הגירה.
שהולכת, הגירה, שפתאום יהיה לנו a trade war עם סין, אני לא הייתי מאמינה את זה. איך הוא הבין שזה מה שצריך? וסטיב בנן הסביר שהוא היה הולך לסיפאק, שזה קונפרנס גדול בשביל קונסרבטיבים. ויש לו פשוט, הוא ממש ממש מסוגל להסתכל על ה-crowd, you know, the
הקהל,
masses,
כן, על ההמונים,
הקהל,
נכון.
ולהבין את ה... מה שהולך להם, כאילו, הוא יכול להבין את ההמון, יש לו, you know, a genius for it,
כן,
just
שזה מדהים,
understanding,
כי הוא לא
כן,
נראה על פניו בן אדם רגיש מאוד. ואת יודעת, היה ספר של ויקטור דייוויס הנסון, שנקרא The Case for Trump, ושם הוא אמר, יש פה עוד משהו, הוא אמר, האנשים האלה, האנשים, המעמד העובדים האמריקאי, מעליבים אותם כל כך הרבה. הרי ה-woke, הדבר הזה, אני זוכר שראיתי את טאקר קרלסון, שעכשיו מאוד מאכזב, והמון דברים שקשורים לישראל, אבל בדבר הזה הוא צדק לגמרי. הוא אמר, האנשים שתומכים בהגירה בלתי מוגבלת, המאגרים לא יגורו בשכונה שלהם. ואז כשאנשים שההגירה הבלתי מוגבלת הורסת להם את העבודה, והורסת להם את החיים, ושמה אותם בסלאמס, האנשים האלה, כשהם מתנגדים לזה, אומרים להם, you're racist, נוזפים בהם מוסרית. ואז אמר, ויקטור דייוויס הנסון אמר, בעצם טראמפ עשה, שם, אני לא רוצה לעשות את ה-rude gesture, שם להם אצבע משולשת, ואמר לכל הפוליטיקלי קורקט, ודרך על זה. ופשוט אמר, וכאילו הם אהבו גם את הצד הגס, גם את הצד שבועט באנשים האלה ולא סופר אותם. זה נכון לדעתך?
את זה אני לא חיוויתי. בדרך כלל אנשים אומרים לי שהם היו מעדיפים שהוא קצת פחות גס וקצת יותר דיגניפייד, מכובד, כן?
כן.
זה החוויה שלי, אבל ברור שזלזול בעבודה קשה ואנשים שעושים את זה המאפיין הכי בולט באליטות היום, וטראמפ ממש כאילו, הוא ממש טוב על זה, הוא יודע איך להעליב אותם בחזרה. שתי
אפשר
דברים
להגיד.
רציתי להגיד, על זה שהוא לא רגיש, יש סרטון, היה לי את הטראמפ דרנג'מנט סינדרום, אני בהתחלה שנאתי אותו, ולקח לי הרבה זמן להבין, לראות אותו איך שהם רואים אותו, אבל היה סרטון שראיתי שהיה כאילו התחלת השינוי שלי, וזה הביאו את ה... להקת שלווה, אתה מכיר אותם?
לא, מה זה?
זה להקה נראה לי ישראלית של אנשים עם disabilities.
כן, now I remember, כן.
Yes, so יש אחד מהמשוררים הוא עיוור, יש הרבה אנשים עם תסמונת דאון, והמוזיקה מאוד טובה דווקא, אבל אז הם הביאו אותם לאיזשהו פונדרייזר בשביל טראמפ. והוא בא על הבמה ובאיזשהו שלב אחד מה... הוא נראה כמו ילד, אני לא יודעת אם הוא ילד, באיזה גיל, אחד מהאנשים עם תסמונת דאון, רץ על הבמה והגיע לטראמפ ופשוט חיבק אותו ככה. והסיקרט סרוויס כאילו לא ידעו מה לעשות בדיוק, כי זה, הוא היה נשיא.
כן.
הוא הסתכל על הבן אדם הזה והמבט בפנים שלו, זה, אי אפשר לתאר את זה, זה נתן לי צמרמורת, וזה היה כאילו התחלת השינוי שלי, כי זה היה דקה כל כך הומני, כל כך אנושי, וראיתי
כן.
פשוט צד שונה שלו. על זה שהוא ביליונר, והוא כאילו מתקשר עם מעמד הפועלים, אז אני אנסה להגיד את זה בעברית, אני לא יודעת אם אני אצליח, אבל בשנות ה-70, אז זה היה התקופה ש... הכסף שמעמד הפועלים הרוויח היה הכי גבוה, ואז זה כאילו התחיל ממש לרדת. והגירות, אז המספר של אנשים שהם מהגרים שגרים בארצות הברית הלך ככה, והכסף שהרוויחו מעמד הפועלים הלך ככה, וזה ברור שזה קשור, כן? זה
כן.
supply and demand, זה like the most obvious thing. אבל אז בשנות ה-70, החלק הכי גדול של ה-GDP היה במעמד הבינוני, היה באמצע, in the middle class.
אני רק אסביר, התוצר הלאומי הגולמי. כן, זה ה-GDP.
כן.
את לא צריכה, זה באמת לא משהו שיהיה לך
אני לא
שימושי.
אזכיר את זה.
הרבה, כן.
אולי אם זה היה שני מילים, אבל שלושה זה אין סיכוי. אז היום אנחנו מבינים שהמעמד הבינוני הוא כאילו, הוא כבר כמעט ולא שמה כבר, אבל לא כולם כאילו ירדו למטה, לא כולם נהיו עניים. הרבה אנשים נהיו כאילו upper middle class. האליטה הזאת, ה-20%, the top 20%.
כן.
שהם אנשים עם כאילו הרבה תוארים, שהם עובדים ב, in the knowledge economy.
וכן, בתעשיית עתירת המידע. או,
כן.
כן.
The professional managerial class, כאילו,
כן.
במין קוראים לזה.
כן, בכלכלה החדשה, כלכלת האינפורמציה, כמו שאנחנו קוראים לזה,
כן.
אנשים עם הכשרה, ובאמת בספר, אני אתן לך להמשיך, אני רק אעיר שבאמת מה שאת מסרטטת בספר, את אומרת, זה המאפיין. המאפיין הוא תואר אקדמי, אנשים שזה נורא יקר בארצות הברית. יש מעמד שיש לו תואר אקדמי ויש את כל האחרים שגם בעבודות שלא צריך בהן תואר אקדמי, הם לא יכולים
כן.
להתקדם כי פתאום תואר אקדמי זה הדרישה. יש סיפור אחד ממש עצוב על מישהו במפעל שהוא מאוד מוכשר והוא התקדם והוא הגיש את מועמדותו כשהתפנתה משרה של ניהול ואמרו לו אבל אין לך תואר, אבל הוא אמר אבל אני מכיר את המפעל הזה הכי טוב, אני יודע את
כן.
העבודה הזאת, אני מכיר את האנשים, הם
כן.
מכבדים אותי. אמרו אי אפשר כי אז אנחנו נפתח את השער ופתאום כולם ינסו, נכון? סיפור משהו כזה.
כן, בדיוק. אבל אפילו אנשים שהיו בעבודות האלו, לדוגמה פרופסור באקדמיה, לפני 40 שנה הוא הרוויח פחות או יותר כמו מישהו שעובד in a factory, במפעל, כן? עכשיו הפרופסור מרוויח $200,000, $200,000 a year, ומי שעובד במפעל מרוויח $50,000, כן? אז היה סקוויז כזה, שאנשים שהיו באמצע, כמה מהם כאילו הלכו למעלה והרבה הלכו למטה, וההבדל בין זה, אם עלית או ירדת, זה כאילו מה שאובמה רצה, אם יש לך תואר אז עלית, ואם אין לך תואר אז ירדת. זה כאילו
למה אובמה,
פחות או יותר.
במה ספציפית אובמה?
הוא לקח את כל הכסף שהיינו נותנים ל-vocational training, אז היה, לפני אובמה, אז היה הרבה
להכשרה
הרבה
מקצועית,
כסף.
כן.
הכשרה מקצועית בבית ספר, אז היו לך כאילו ילדים, גברים, בנים, שהם לא כל כך טוב במתמטיקה, לא כל כך טוב בשייקספיר, אבל מאוד מוכשרים עם הידיים, והם היו יכולים לצאת מבית ספר עם הבנה של, או, יכול להיות שאני אלך להיות, you know, an electrician or plumber, משהו כזה, שזה באמת כאילו אתה יכול להרוויח כסף טוב. הם לקחו את כל הכסף הזה ושמו את זה באוניברסיטה. הרעיון היה, כולם ילכו לאוניברסיטה ונהיו דמוקרטים טובים, כן? שמאלנים טובים, כן? ואנחנו, וכל הפרודקשן נעשה בסין, וכל ה-service industry jobs נביא כאילו
שירותים.
עבדים כן, נביא עבדים מ-failed socialist states, you know,
כן, מהגרים
מהגרים לעשות
ממקסיקו
אותם, כן.
בקיצור. כן.
זהו,
וזה
בדיוק.
מעניין מפני ש... נהגנו לומר שהתחזיות של מרקס נכשלו, וההוכחה לא הייתה רק הכישלון של החברות הקומוניסטיות, כי שם אמרו, זה לא סוציאליזם אמיתי. Real socialism has never been tried before. זה לא היה ההוכחה לכישלון. ההוכחה האמיתית לכישלון הייתה ארצות הברית, כי בארצות הברית, פוסט מלחמת העולם השנייה, מעמד הביניים גדל. בדיוק מה שאת אומרת, אנשים שעבדו בידיים יכלו לשאוף לבית צמוד קרקע, מכונית, ושתי חופשות בשנה עם המשפחה, וזאת הייתה ההבטחה האמריקאית. ועכשיו אולי התחזית הקודרת של מרקס מתממשת במידה מסוימת, זאת אומרת, the rich get richer, the poor get poorer.
Yeah, בהחלט. וגם in the Marxist view, לפי מרקס, עבודה היא עבדות, כל עבודה זה exploitative, right? הוא לא
כן.
אין רעיון כזה שאנשים מאוד אוהבים לעבוד, ושעבודה קשה זה חירות בשבילם, זה self-determination, you know? זה
כן.
זכויות, זה you know,
זה מימוש עצמי.
כן, מימוש עצמי, מקור בשביל כבוד עצמי עמוק,
גאווה, כן.
וזה אני ממש מצאתי, אבל מה שרציתי להגיד זה ש... אז האנשים בשכבה הזאת, ה-20%, כן, האליטה, הם אוהבים לצעוק נגד הביליונרים, שהם, כאילו, כל הכסף שהיה באמצע, במעמד הבינוני, הלך לביליונרים, ושזה באמת הם, you know, כי הם מרקסיסטים, כן?
כן.
אבל האמת היא שהאחוז של ה-GDP שהביליונרים יש להם, לא שינתה. בין 1970 והיום. אין שינוי
שם,
אמיתי. יש
כאילו
קצת, כן,
אצל העשירים
אחוז או
ביותר.
שתיים. כן, השינוי הכי גדול זה ב-20% הזה, שעכשיו יש להם יותר מ-50% של ה-GDP. אז כל הכסף הזה שהיה ב-1970, במעמד הבינוני, הוא לא הלך לביליונרים, הוא הלך ל... לאליטה הזאת, עם כל התוארים. ועם
כן.
כל התוארים האלה, אז מה שכתבתי בספר הראשון שלי, זה כל הלשון ה-woke הזה, כל האובססיה על גזע וכל הדברים האלה, המאבקים הסימבוליים האלה, זה באמת להסתיר את העובדה שהאנשים שהם כאילו... בכל האנשים שזה התפקיד שלהם להסביר את אמריקה, הם עכשיו מאוד עשירים. והם לא רוצים להודות בזה, כי הם רוצים לראות את עצמם כאילו שהם הצד הטוב, והם הלוחמים בשביל צדק, כן? אבל
כן.
הם באמת עשירים כנגד אנשים שעובדים מאוד, הרבה הרבה יותר קשה מאשר הם עובדים.
אז בעצם דונלד טראמפ במדיניות שלו, המכסים וכל הדברים האחרים, ניסיון להקים מחדש את תעשיית האנרגיה וכולי, בעצם התנגש עם כל האליטה הזאת גם באינטרסים הכלכליים שלה, לא רק בוויכוח תרבותי.
אני חושבת שהעיקר של המאבק הייתה
כלכלי.
כלכלית, וכל האובססיה על האופי של טראמפ, או you know, crimes, all of it,
כן.
כל זה, זה להסתיר את זה שהאליטה was waging class warfare against the working class for 40 years, and Trump turned it around and waged
כן,
that class warfare.
מעניין מאוד. זאת אומרת, אני אתרגם לעברית, כיוון שאת עושה את הכל בעברית וזה, ואנחנו לא נצטרך פה כתוביות. בעצם את אומרת, המעמד העליון בעצם מנהל מלחמה מעמדית כלכלית נגד המעמד התחתון, והוא עושה את זה מתחת לעטיפה יפה, שהוא דואג לכל מיני קבוצות שוליים בעצם, וזה גם דברים, את יודעת, מרקסיסטים ישראלים, חלקם לפני שהם ירדו מהפסים, תחת נתניהו, כי גם פה יש נתניהו דיריינג'מנט סינדרום. אז הבינו את זה גם, שהפוליטיקה של הזהות היא בלקניזציה של הסולידריות הלאומית בכל המובנים, והיא גם בלקניזציה של הסולידריות שמחזיקה את הלך הנפש שבו אתה דואג לאנשים העניים. וממש אפשר לראות את זה פה, שהמעמד העליון הישראלי משכנע את עצמו שהשכבות החלשות הן רעות, שאלה משיחיסטים, הומופובים, גזענים, Jewish supremacy, שהם אלימות המתנחלים, שהם כולם חשוכים. ואז באמת אפשר להיפטר מעונשם, והאליטה הזאת שמתרכזת, אני כתבתי את זה פעם על עיתון הארץ, בונה את הזהות שלה על התנכרות, alienation, מהעם שלה. בעצם, וזה משתלב מאוד עם האקדמאים שעכשיו, את יודעת, כדי להימלט מהבויקוט, הם מגבירים את שנאת ישראל, like a peacock, הם פורסים את נוצות ה-BDS של עצמם כדי שהם בעצמם יימלטו מהחרם. אני רוצה, לפני שאני שואל אותך, זה מאוד מעניין, איך זה יהיה בבחירות האלה? כי אני רוצה לגעת בזה שאמרת, זה לא ככה שכל מעמד העובדים הוא בעד טראמפ. האנשים שדיברת איתם, חלקם דמוקרטים וחלקם רפובליקאים. אז איך זה ישפיע בבחירות האלה? מה נראה בבחירות האלה?
זה מאוד מעניין, כי כולם הודו שטראמפ שם כסף בתוך הבנק אקאונט שלהם. כאילו, כולם הודו שהכלכלה הייתה הרבה יותר טובה בשבילם. היו אנשים שפשוט האופי שלו היה מאוד מאוד קשה. אני ראיינתי לסבית בפלורידה שנשואה לאישה. היא לא הצביעה בשביל טראמפ כי היא לא אהבה איך שהוא מדבר על נשים, אבל אשתה, היא הצביעה בשביל טראמפ והיא מאוד אוהבת אותו, כי היא חושבת שאי אפשר, he can't be bought, אי אפשר להשפיע עליו עם כסף כי הוא כל כך עשיר, והיא חשבה שהוא היה ממש בעד מעמד העובדים, הפועלים. אז זה מאוד מורכב, הם לא שונאים אותו כמו שהאליטה שונא אותו, אבל יש עדיין אנשים שהם כאילו מפריע להם. היה מישהו שאמר לי, אני מאוד אוהב את מה שהוא עשה, אבל בגלל שהאליטה שונאת אותו כל כך, אז הוא מגביר את הפולריזציה.
כן.
והוא נותן לנו שם רע, כי הוא מייצג אותנו כל כך טוב. זה מאוד מעניין איך
מאוד
כאילו
מעניין.
לחשוב
אני
על זה
זוכר
כל
את זה,
כך.
כן,
אבל כן,
מהספר.
אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו רואים עכשיו גברים שחורים מאוד 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 מרגישים את הטראמפ אפקט עכשיו. היספניקס עכשיו, לטינוס, יותר
כלומר,
מחצי
הקבוצות
עכשיו.
של הפוליטיקה של הזהות שאמורים לשנוא אותו, לפי התעמולה
זהו.
של, אני לא יודע, what happened של הילרי קלינטון, לפי זה הם צריכים להיות הכי נגדו, בעצם מתחילים
כן.
להיות בעדו, את אומרת?
כן, והוא היה לו ראלי בברונקס. עכשיו,
כן,
בברונקס
עכשיו,
is
עכשיו, ממש לאחרונה, כן.
עכשיו, לפני, כן, 3 שבועות, 4 שבועות.
כן.
וברונקס is כאילו majority, העיקר אנשים שגרים שם הם שחורים או לטינוס. והיו כאילו אנשים שהם פשוט הולכים לכל מקום שהוא הולך, היו הרבה אנשים לבנים שבאו כאילו לתמוך בו, אבל היו הרבה אנשים מהברונקס שמה, והאווירה הייתה כאילו ממש 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 טובה, והוא זה הוציא מטראמפ את הצד שלו שהוא היה יכול להיות כל הזמן, אם הוא לא היה לוחם באופוזיציה כל כך כל כך עמוקה משני הצדדים. אגב, זה אפילו עכשיו התורמים לרפובליקנים שונאים אותו, כי הם רק רוצים tax cuts, כאילו זה הדבר היחיד שאכפת להם, והם רוצים את ה-free trade הזה שהוא לא מאמין בו, אז הם גם לוחמים בו. אבל ברלי הזה בברונקס, כאילו הוא דיבר על איך אנחנו יכולים להביא את העם ביחד, כאילו, how do we unify this country? הוא אמר, זה לא משנה מה צבע העור שלך, אנחנו כולם אמריקאים, אנחנו כולם רוצים עולם יותר טוב בשביל הילדים שלנו, כי הוא מבין שכאילו מאחורי כל ההתנגדות הזאת מה-institutions, יש הרבה
הממסדת.
תמיכה בשבילו, שכאילו, משני הצדדים.
זה ממש מרתק, ונראה how it plays out, כי הבחירות
Yeah.
האלה, את יודעת, בישראל, זה ממש בחירות קיומיות בשבילנו. אנחנו ממש מרגישים שהממשל הנוכחי, כלומר, חצי הימני של הפיד מבין את זה, החצי השמאלי של הפיד עדיין יש לו פנטזיה שאמריקה זה ה-responsible adult, שייכנס לחדר ויעשה את מה שצריך ויחלק את הארץ ויהיו שתי מדינות. אז לא רואים את הפייסנות כלפי איראן, אבל במזרח התיכון זה קריטי. האנשים האלה חסרי האחריות הציתו את המזרח התיכון, האובמה עם הבלינקנים, ואז אני לא ביידן בעצמו, זה לא ברור לי, לא ברור לי מה. אני רוצה לסיום לשאול אותך, בתיה, קצת על העבודה על הספר, כי יודעת, אתה פותח את הספר ואתה מוצא אישה מה זה, 3 בבוקר בחושך במשאית עם, עם איזה מישהו ששוחח וזה, והיתושים על השמשה וכל הדבר הזה, ואתה אומר, איך הגעת לאנשים האלה ואיך הם פתחו בפנייך, איך לומר, את דלת משאיתם?
וואו, זו שאלה מאוד טובה. הרבה מהאנשים מצאו אותי, זה מצחיק להגיד, אבל אנשים קוראים, הם שומעים לפודקאסטים, אז גורד, שהוא פותח את הספר, הוא מצא אותי, והוא כתב בשבילי בניוזוויק, על איך קראת לזה? The Truckers Convoy, from
כן,
Canada.
שיירת המשאיות בקנדה. אולי תגידי
כן.
שתי מילים על מה זה, כי אני הזכרנו את זה, אבל לא בטוח שהצופים פה והמאזינים מכירים.
אז בקוביד, during the lockdowns בקנדה, אז ג'וסטין
בזמן
טרודו,
הסגרים של הקורונה, כן?
של הקורונה, אז ג'וסטין טרודו אמר שכל כל מסאי צריך להתחסל. להתחסל?
להתחסן, וואו, יפה, תשמעי,
להתחסן.
את לא יכולות לך שום תלונות על העברית שלך, בתיה, כן. כל, זה לא מסאי, מסאי זה כותב אסייז, כל נהג משאית.
נהג משאית. והם מאוד, אז אני לא יודעת אם זה ברור בארץ, אבל באמריקה ובקנדה היה הרבה התנגדות
לחיסונים.
לחיסונים, ללוקדאונס, לרעיון שהממשלה יכולה להגיד לי מה לעשות עם הגוף שלי. אנחנו מאוד מאוד מאמינים בחירות שלנו האישית, ובמיוחד נוסעי משאיות,
נהגי
נהגי
משאיות.
משאיות, נהגי משאיות הם מאוד עצמאים, והם כאילו לבד הרבה בתוך המשאית, והם מאוד עצמאים, ובקנדה הם אמרו פשוט לא, אנחנו לא מתחסנים, ו טרודו אמר, אז אתם לא עובדים, והם עשו
שיירה, קונבוי.
שיירה, כן, עם אלפים, והמון אנשים באו לתמוך בהם, ומיד טרודו קרא להם נאצים ופשיסטים, וזה היה כל כך אירוני, כי הם התנגדו למשהו פשיסטי, ואז קראו להם פשיסטים, וככה זה תמיד, כאילו, הפרוג'קשן של השמאל,
כן,
מישהו
הם
אמר פעם
מוכרים בזה.
בטוויטר, every accusation is a confession.
וואו,
מהשמאל.
יפה, ניסוח יפה.
Yeah.
כן.
אז בקיצור, אנחנו באמריקה מאוד תמכנו בזה, ואז גורד מגיל, שהוא בתוך הספר שלי, הוא כתב בשבילי על כאילו מה זה אומר להיות נהג משאית והעצמאות וכל הפשיזם של להגיד למישהו שאתה חייב לקחת משהו בתוך הגוף שלך או אתה לא עובד וכל מיני דברים כאלה. משהו שאני מאוד רוצה להדגיש זה שכל מי שדיברתי איתם, זה היה לפני, עשיתי את הרעיונים לפני אוקטובר 7, אבל הם ההפך מאנטישמים, הם אוהבים יהודים, אפילו הכי קונסרבטיבים ורפובליקנס, שהם כל כך שונאים את הדמוקרטיק פארטי, אבל בשביל יהודים, there's like a carve out, you know, like, we hate Democrats,
כן,
but not Jews, you know, we understand, כאילו, הם ממש אוהבים יהודים, וממש אוהבים ישראל, ואני חושבת שמישראל אתם רואים את הקמפוס פרוטסט האלה, כן, כאילו פרו חמאס מפגינים באוניברסיטות, וחושבים שזה כאילו הראש של איזשהו אייסברג מאוד עמוק, כמו שזה בקנדה ובאירופה, וזה פשוט ממש ממש לא נכון. 80% מאמריקאים תומכים בישראל, הם אוהבים יהודים. אני תמיד אומרת שאמריקה זה המדינה היחידה בהיסטוריה של האנושות שנבראה את הדת שלה סביב להגן על יהודים ולהגן על ישראל ולא כאילו לשנוא יהודים. וזה, והדבר הכי עצוב זה שהיהודים האמריקאים רובם הם פשוט they backed the wrong pony. אז הם כולם הולכים, רובם הולכים, לא אורתודוקסים, אני אורתודוקסית, אני לא הקהל שלי, אבל רובם הם הולכים לאוניברסיטה, והם נהיים woke או progressive לפחות, ואתה לא יכול להיות progressive ולהיות ציוני, זה לא הולך ביחד, זה ממש, הם בניגוד לעצמם, אז כל הילדים שלהם עכשיו כאילו אנטי ציונים, אבל זה אשמתם, הם כולם חשבו שה-intersectionality זה איך שאנחנו מגינים על יהדות, כי הם לא מבינים מה זה להיות יהודי, כאילו ממש אין להם הבנה של זה, ואני יודעת שזה כאילו קשה לשמוע וקשה להגיד, אבל הם עצמם, הם צידדו עם הצד שקרא לכל האנשים שהם ימותו לפני שהם ייתנו למשהו רע לקרות ליהודים, הם קראו להם גזענים, בגלל שהם משתפים עם הצד הזה מבחינה כלכלית, עם הצד האליטה הזאת, וזה כל כך לא בסדר.
כן.
אבל אני רוצה שהצופים שלך יבינו, אמריקה לעולם לא תעזוב את ישראל, זה לא יקרות, אפילו כל האנשים שהם צובעים, מצביעים בשביל דמוקרטים, שהם working class, הם אוהבים ישראל ואוהבים יהודים, זה לא, it's not the tip of an iceberg, זה הכל
כן.
באליטה, בקיצור, כל האנטישמיות באמריקה, או גם מצד ימין וגם מצד שמאל, זה באליטה, וזהו, וזה לא
גם
הולך יותר
בצד
עמוק.
ימין, זאת אומרת,
כן.
הריצ'רד ספנסרים והדייוויד דיוקים, זה, כלומר, יש איזה דימוי של כל מיני, את יודעת, לון וולפס כאלה, שנמצאים באיזה חדר אפל, איזה רדנקס כאלה, עם הדגל
כן,
של הקונפדרציה, שהם קוקלקס קלאן.
הם לא, they are not statistically significant, right? So
כן.
the
מיעוט,
the
הם מיעוט מבוטל סטטיסטית.
מיעוט מבוטל. יש קנדיס אוונס, כן, אבל זה, again, אליטה, כאילו היא במדיה, כן? אז יש משהו שכאילו percolating שם, you know, יש משהו חדש שם בימין,
כן.
כאילו בימין של המדיה, אבל זה הרבה פחות בימין מאשר מהשמאל, אבל זה שמה. יורם חזוני מדבר על זה הרבה, על איך שזה מאוד כאילו צריכים.
אבל זה היא לא יכולה, היא ברגע שתשומת הלב לא הייתה, she's a woman after all.
איך קוראים לה?
קוראים לה טסטס. כן,
טסטס,
תגידי שלום
איזה
לבתיה,
יפה.
היא מדהימה.
היי.
היא ילדה גם,
וואו.
היא חושבת שאני אימא שלה כבר הרבה זמן. כן.
איזה חוויה.
אז זה בעצם, זה מאוד משמח מה שאת אומרת, למרות שאת יודעת, אם יהיה עוד ממשל דמוקרטי, הם מצליחים, קודם כל הם מצליחים להונות את אמריקה, אז אם היה משהו שאפשר לעשות, שאמריקאים יכולים לעשות למען ישראל באמת, זה לספר לאחיהם האמריקאים שהממשל הזה הוא פרו-איראני. זה הדבר, הרי הם לא יכולים להודות בזה.
כן.
הם צריכים לספר שהם בעד ישראל, אבל בפועל, מה שהם עושים, אמר את זה הסנאטור טום קוטון, אמר הם בעד החמאס, גמרנו, כי זה נורא פשוט. לישראל יש מטרה לחסל את החמאס, לחמאס יש מטרה לשרוד. ממשל ביידן עוזר לחמאס לשרוד, כי זה מה שאיראן ביקשה ממנו. אני לא יודע אם את לגמרי שם, אבל...
אני חושבת שזה קצת יותר מורכב. הבעיה היא שה-State Department תמיד הייתה נגד ישראל,
כן.
כאילו תמיד אנטישמי, תמיד 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 משנות ה-40, כן?
ותמיד,
אז
וגם
זה
תמיד
קצת יותר
חשב
מורכב.
שהאינטרסים של אמריקה במזרח התיכון הם לא עם
כן.
המיעוט היהודי, הם עם הרוב הערבי,
כן, זהו.
והאובססיה עם המיעוט היהודי פוגעת באינטרסים
כן.
המצב. זאת אומרת, זה
אבל
ה-State Department.
וזה גם היה, כאילו, כשבוש היה ראש ממשלה פה, כן? הפרזידנט פה,
נשיא.
כן? זה לא משתנה. זה, יש לנו דיפ סטייט, והדיפ סטייט שונא יהודים ושונא את ישראל, וזו בעיה מאוד גדולה. אבל לדעתי זה פחות, כאילו, דמוקרטים נגד רפובליקנים, רק שהרפובליקנים היום, הם שונאים את הדיפ סטייט, כי הדיפ סטייט גם שונא אותם. אז כאילו, יש לנו עכשיו אליי, כאילו, מהצד הזה, אבל זה לא, כאילו, אנחנו לא יודעים כמה זמן, you know, הם ירגישו את הדבר הזה, אבל זה בעיה כאילו קצת יותר מורכבת מאשר שני הצדדים, כי כאילו לא, מתי היה לנו State Department שלא הייתה נגד ישראל? זה...
כן, מרגע שיש ישראל, הם היו נגד ישראל,
כן, זהו.
בעצם. בתיה, תענוג לשוחח איתך, בהצלחה עם הספר, and let's do it
תודה
again,
רבה.
מתישהו אחרי הבחירות, אני
אוקיי.
מקווה שנהיה בעולם אחר, אבל נחכה ונראה. תודה רבה לך שהתפנית לשוחח איתי.
תודה רבה שאירחת אותי, ואני מתנצלת על העברית.
את ממש לא צריכה להתנצל. תודה רבה.
תודה,
להתראות.
גברתי.